הנתיב שחשבתי לפתוח איתו הוא נתיב השלום. הוא נמצא בסוף החלק הראשון של נתיבות עולם. בכל זאת היום אני אפתח בפרק האחרון של ספר העיקרים. למעשה, אם כפי שגם נראה בהמשך, ננסה לראות את הדברים של המערב, אפשר לדבר כאן על שני מקורות. מצד אחד, הדברים של המערב הם המשך של העיקרים. בכלל אצל הראשונים, לרופים, אנחנו מוצאים חושב דיון, פחות מה שאני מכיר, אצל שלושה ראשונים, ממש במישרים בנושא של השלום. הראשון הוא בעל העיקרים, בפרק האחרון בספר. השני הוא בספר עקדת יצחק. אותו לא נלמד, כיוון שהמטרה שלנו היא המערד ולא איזושהי סקירה של דעת הראשונים, אני רק מזכיר, והמקור השלישי זה אברבנאל, גם קמדן, אני אפילו לא זוכר בדיוק כרגע באיזשהו מקום בנושא של השלום. מכל מקום, הדברים של המהר"ל, כפי שנראה, יוצאים למעשה מנקודת המוצא שלו, הפתיחה היא הדברים של בעל העיקרים, אבל הוא למעשה ממשיך הלאה בצורה מרחיקת לכת יותר. מצד שני, כמובן, המקור השני של המהר"ל הינו הקבלה, וגם על זה נעמוד בהמשך. הספירה, ספירת היסוד, נקראת בקבלה גם ספירת השלום, צד הכינויים שלה. וגם את זה, לא היום, אבל נזכיר בהמשך. בכל מקום, היום המטרה היא לעבור על הדברים של העיקרים, לנסות לנתח איך הוא תפס את הנושא הזה של השלום. באופן כללי ניתן לומר שעיקר החידוש של בעל העיקרים בנושא של השלום, כלומר אם אני משווה בינו ובין אפילו הדברים שאנחנו מוצאים במדרשי חז"ל, הוא שהשלום נתפס, הייתי אומר, לא רק כאיזושהי מצב מסוים, מצב חברתי מסוים, או אולי אפילו אנחנו מוצאים אצל חז"ל גם שלום למעלה בין המלאכים וכו'. הערך של השלום איננו רק השלום איננו רק איזשהו ערך מוסרי, צריך לשאוף לשלום בין הבריות, שלום במשפחה. אצל חז"ל מאוד מודגש השלום האישי של האדם, השלום הפנימי, גם זה דבר שמאוד מודגש אצל חז"ל, שיהיה לאדם גם שלום בתוכו, שלא יהיה ליבו חלוק על המקום או ליבו חלוק על עצמו וכו'. הנקודה שמדגשת מאוד אצל רבי יוסף אלבו, אצל בעל העיקרים, שהשלום הוא למעשה איזה, הייתי אומר, אופי מסוים, צורה מסוימת של היש, איזה אופי מסוים של הוויה. כלומר, הוא איננו רק משהו חיצוני, הסכמה בין הבריות או אפילו בין המידות של האדם וכו', אלא השלום פה נמצא במישור האונתולוגי, במישור של היש עצמו. הוא מאפיין איכות מסוימת של ההוויה, של היש. כמובן איננו חורג מדברי חז"ל, אפשר לראות בזה הסבר לדברים של חז"ל, אבל יש כאן את אותה נקודה שהמהר"ל אחר כך מחדד אותה עוד יותר והולך איתה יותר, להדגיש את המהותיות של השלום. השלום איננו סתם איזה עניין מקרי, איזשהו סטטוס מסוים קונטיגנטי, כן, אלא הוא למעשה איכות אחרת, אופי אחר, והוא מגיע עד בכלל ההגדרה של היש עצמו, של ההוויה עצמה. זה בעצם עיקר הנקודה, עיקר הפואנטה שאפשר למצוא כאן אצל בעל העיקרים. אני אפתח, עיקר פשוט בפנים את החיים, זה די מסודר כאן. הדברים של אריאל, וזה באמת נוגע להרבה עניינים שהם גם רחבים יותר מאשר הנושא של השלום. אני אפתח אקרא ונראה נדון, יש גם בעזרתכם. הטוב הגמור הוא השם משתנה ולא יקבל חיסרון ולא תוספת. שאם היה משתנה, יש כאן איזשהו טיעון פילוסופי. הטוב הגמור, האבסולוטי המוחלט, הוא דבר שלא ישתנה, הוא איננו בר שינוי, ולא יקבל חיסרון, כלומר, הוא לא יכול להיות פחות, אבל גם אין בו תוספת, יותר מאותו טוב. כלומר, הטוב הגמור בעצם הוא מצב סטטי. שאם היה משתנה, זה היה פילוסופי, שאם היה משתנה, אם משתנה אל הרע או אל הטוב, כלומר, אם הוא משתנה, יכולים להיות שני שינויים. שינוי אחד לכיוון של הרע, שינוי שני לכיוון של הטוב. ואם משתנה אל הרע, זה ממש מופת במובן הפילוסופי, בצורה, במבנה הפילוסופי. ואם משתנה אל הרע, אם הטוב גמור, אחר שהיה יכול להשתנות. כלומר, אם הטוב הזה ישתנה בשלב מסוים אל הרע, יש לה לראות את הטוב האבסולוטי, משום שעצם העובדה שהוא יכול להשתנות היא עצמה כבר פוגמת במוחלטיות שבו, באבסולוטיות שבו. עצם העובדה שהייתי אומר, הוא עומד בפני האיום שמו ישתנה. אם ישתנה אל הטוב, אם אלו היה טוב גמור, כלומר אם הוא ישתנה לכל מיני טוב, הרי הוא כבר איננו טוב גמור, ולזה הוא מבואר שלא יקבל תוספת ולא חיסרון. אם כן, לכן מבואר, מוכח, שהטוב הגמור לא יקבל לא תוספת ולא חיסרון. למעשה הקביעה הזאת, שהיא אופיינית לראשונים, ואפשר אולי לסמן דרכה את אחד ההבדלים בין הפילוסופיה הקלאסית או בין בכלל, אפשר לומר, הרוח הקלאסית והרוח המודרנית, אני לא מתכוון מודרנית ממש אלא חדשה, היא באמת בנקודה הזאת, בנקודה של הטוב הגמור. הטוב הגמור נתפס אצל הראשונים כמצב של מנוחה, כמצב של שלמות, כמצב שאין בו שינוי. נהוג נאמר להתבטא במונחים של הוויה והתהוות, או פילוסופיה של הוויה מול פילוסופיה של התהוות. הראשונים, וזה לא דיפר מבחינה זאת, זה נכון ביחס גם ביחס לפילוסופיה הכללית, תופסו את הטוב הגמור כטוב של הוויה, כטוב של מנוחה, כטוב של שלמות. גם המציאות האלה, ההוויה האלוקית, נתפסה אצלהם כהוויה של שלמות. הסוף האלוקי הוא למעשה סוף שאין בו איזושהי תנועה פנימית, הוא כולו שרוי באותה, הייתי אומר, מנוחה, הרמוניה, עושר אינסופי, כן? נאמר, משל למה הדבר דומה שבת? המנוחה של שבת, כן? המנוחה של שבת היא השלמות. בשבת, מה? אתה לא מרגיש צורך, חיסרון להתייגע למשהו, לעבוד לקראת משהו, אלא המנוחה של שבת איננה מנוחה של ריקנות, של נאמר הנינת בגלל שבת כל השבוע, איננה מנוחה כתוצאה ממשהו, אלא גם איננה, אני מקווה בכלל שהדבר נתפס באמת בספרי קבלה וחסידות, איננה גם מנוחה לקראת, עדיין המנוחה טוב, יושב טוב. כדי שביום ראשון אני אוכל לצאת לעבודתי במרץ מחודש, אלא כמו שהמנזר הסביר, שבעצם ככה הוא אומר, זה מאוד מאוד יפה, הוא אומר שבא שבת, ובעצם שבת הייתה צריכה להימשך לנצח. ואחר כך, במוצאי שבת עושים הבדלה, הבדלה ככה מגביר, זה לא כל כך שתופס מהבחינה הלכתית, אבל בכל מקום זה דין של מקל, זה מוציא את השבת. אבל שבת מצד עצמה היא מציאות של נצח, היא איננה קיימת בזמן, אלא כשנכנסת שבת, אז כמו שחז"ל אמרו כל מלאכתך עשויה, כלומר, למעשה כבר גמרנו את המלאכה, לא יהיה אחרי שבת יום ראשון. זאת כאמור אותה מציאות של עושר פנימי, שאדם לא מרגיש את עצמו, אם נדבר על האדם, לא מרגיש את עצמו כחסר, אבל הוא גם לא נזקק לאותו חסרון, זה לא מצב של ריקנות, דהיינו מצב שאין לך מה לעשות, זה ההבדל מנוחה היא הוויה של מלאונה. ועוד שנאמר בטלה או אי עשייה בדרך כלל נתפסת כאיזה מצב של ריקנות שאני צריך למלא את זה במשהו.
מי שזוכר לאור של השבת, לנוער של השבת, אז הוא לא מרגיש שהוא צריך לעשות משהו, זה לא שהוא אפילו לא עושה, הוא נמצא בהוויה מאוד נראה ושלמה, ואפילו יש לו הרבה פעמים הבנות, השגות, הערות וכו' וכו', אבל הוא לא צריך לחתור לקראת משהו, איננו חסר, הוא איננו צריך להשתמש במונחים המודרניים לחרוג מעצמו. זאתי כאמור, זהו הטוב המושלם, הטוב של ההוויה. כך למשל, העולם הבא, העולם הבא אצל הראשונים, וזה אגב גם כן יכול להפיין בהבדל בין החסידים למשל. העולם הבא נתפס אצל הראשונים כעולם של מנוחה, כעולם שאין בו שינוי, צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה, כעולם של שלמות, של הרמוניה, שבה אדם שרוי עם עצמו ומחויס עם עצמו לחלוטין, ואיננו זקוק לשום דבר, ואיננו צריך לשום דבר, אבל גם לא חסר לו שום דבר, ולא מצב של ריקנות. זאת כאמור ההוויה, המנוחה, העושר נתפס במונחים של הרמוניה, במונחים של שלמות עצמית שנמצאת בתוך עצמה. זאת כאמור ההוויה או הפילוסופיה של ההוויה, והיא באמת תואמת את הרוח הקלאסית, אם ננסה להגיד ככה. למשל ביחס לעולם הבא, החסידים למשל דיברו על העולם הבא כעולם של התחדשות מתמדת, של צדיקים שמולכים מחי אל חי. כלומר, כל הזמן של השגות אלוקות הולכות וגודלות ומתחזקות עד אין סוף, משום שההתהוות בה נמצא תענוג, בה נמצא העושר ולא ההוויה. גם זה, כפי שאמרתי, נותנים באמת לרוח המודרנית יותר, הרוח הרומנטית שמדברת על כיבוש, על התקדמות, על התעלות וכו' וכו'. ובדברים הללו היא דווקא מוצאת את התענוג ואת השמחה האמיתית. אם כן, הטוב, הגמור, המושלם, זה ממש מצוות קלאסי של העניין, הוא טוב כזה שאין בו התענוג. כל השתנות, כל שינוי הוא ביטוי של חיסרון, כפי שהסביר כאן בעל העיקרים. וכיוון שהוא ביטוי של חיסרון, הוא למעשה אומר שההוויה שאתה נמצא בה כרגע, היא איננה שלמה עם עצמה, אתה אינך שלם עם עצמך, אתה חותר לקראת משהו שנמצא מחוץ עליך, ולכן היא איננה הטוב הגמור. היא איננה מצב של שלמות, איננה גם המצב של העולם הבא, שהוא כאמור עולם של מנוחה, ולא עולם של השתנות ומתחדשות מתמדת. טוב, יש כאמור להעריך בדברים האלה שהם יסוד להרבה דברים. יש אצל הרב למשל מאמר של שלמות והשתלמות. הרב שמרפין הוא למעשה מאחד את שתי השיטות, באורות הקודש וחלק ב' אם אני זוכר נכון. הוא אומר שיש להבחין, הוא למעשה ואיפה מסכים יותר שם, בשמו של ברקסון, ומצד שני הוא גם רואה איזה שפינוזה, כשני כתבים. שפינוזה כידוע ראה את שלמות במובן הסטטי, באותו מובן של ספר שהוא מואר לעצמו, של העצם שהוא בהיר לעצמו, ואין בו איזשהו חידוש. לעומת ברקסון, היום כבר לא כל כך ידוע, אבל בזמנו הוא שלח בטיפה, בתקופה שבין שתי מלחמות העולם, דיבר על הנף החיים, על האין ויטל, על החיות כעיקר המגדירה את ההוויה. והרב שם באמת מבחין בין המושג של השלמות, שהוא השלמות האלוקית, האינסופית, אבל הרב שם אומר שלמעשה כביכול השלמות האלוקית, כדי באמת להיות שלמה, נזקקה לעוד פעם. לאותו פעם שהוא מכנה אותו כשלמות שבהשתלמות. השלמות שבהשתלמות היא איננה באמת שייכת למציאות האלוקית, אלא היא שייכת למציאות של העולם, של הבריאה, או למציאות האנושית. יש גם שלמות, אופן של שלמות, דווקא בכך שיש כאן התקדמות והתעלות ועלייה מחי לחי, ולכן כביכול יש כאן שני הכתבים של השלמות, האחד נמצא במציאות האלוקית האינסופית, והשני הוא דווקא אותה שלמות שבהשתלמות של בעלייה מחי לחי. טוב, גם כאן יש, אמרתי, זה גם כן שייך לדברי קבלה, ההבדל בין ספירת התפארת שהיא למעשה שלמות לבין ספירת המלכות שכל עניינה, כן, שנשאלה לכנסת ישראל, משולה ללבנה, שהיא בעצם הכותל דווקא של ההתחדשות של העולם. בכל זאת, הקריאה שממנה יוצא בעל הדברים, שהטוב הגמור, הוא טוב סטטי, הוא טוב של מנוחה, טוב של שלמות, בעוד שכל תנועה היא נחשבת חיסרון. שלא רק שהיא נחשבת כחיסרון, אלא היא נחשבת כחוסר הוויה, כהוויה לא שלמה. הקביעה הבאה שלו בעצם אומרת, דבר שהוא מכירה מסוימת מאוד חמור, שבעולם הזה לא יכול להיות דבר כזה. העולם הזה בעצם הגדרתו הוא עולם של תנועה, כיוון שכאן, אז לא יכולה להיות לו, לא יכול להיות לו אותו טוב גמור, אותו טוב מוחלט. יותר על כן, לא יכול להיות בו, זאת כבר המסקנה, שלום מוחלט. כן? הוא בהכרח עולם שיהיו בו מחלוקות, סכסוכים, קונפליקטים וכו' וכו'. בעצם הגדרתו. אגב, גם הדבר הזה מזכיר פילוסופיות מודרניות. דוגמה ש... למשל שאלה מזיכרוני, אבל זו רק דוגמה אחת מני רבות, זה קאנט. יש לו איזה מין חוברת בשם השלום הנצחי, ובו הוא טוען שאחד לא ייתכן, אבל גם זה לא רצוי שיהיה שלום. כל כך למה? משום שהטבע, ההתגוונות של הטבע, היא באה לכלל ביטוי דווקא בכך שאין שלום, דווקא בכך שישנו מאבק, ישנה מלחמה. השלום, לפי דעתו של קאנט, הוא איננו, לא רק שאיננו דבר אפשרי, הוא גם לא דבר רצוי. משום שאם אמנם רוצים לקיים את אותו ריבוי, את אותו פלורליזם, את אותה התגוונות שיש במציאות, ההתגוונות הזאת היא באה בכלל מימוש דווקא דרך המאבק, דווקא דרך המלחמה. הגישה הזאת של קאנט התגלגלה לכל מיני גישות רומנטיות, מסתערבה, כידוע לגישות... עד הגישות של הנאציזם וכן הלאה, שהם דווקא ראו במלחמה את גולת הכותרת של הפעילות האנושית ושל המתקר של, של הביטוי הלאומי, הטהור, המסגר וכו' וכו'. כלומר, הם למעשה ראו במלחמה, קידשו את המלחמה. אגב, להבדיל בין קודש לחול, בין תור לתנן, הרב זו מאמר שלו על המלחמה, ודאי שהוא לא רואה במלחמה את האידיאל, הנביאים נראו לנו שהחליט הימים, האידיאל הוא ודאי השלום, אבל יחד עם זה הרב מדבר שם בסגנון שאולי היום לא היינו כל כך מצפים אותו, הוא מדבר שם גם על הסגנים החיוביים של המלחמה. כן, אותם משפטים שהוא מדבר שהמלחמה היא דווקא מגלה את הצביון של כל עם ועם, שהם יוצאים לכלל צביונם, ובמילא גם עם ישראל יצא לכלל צביונות. דברים שנכתבו בתחילת מלחמת העולם הראשונה, הם ללא ספק משקפים את אותה אווירה. אז יצאו למלחמה, מי שקצת מכיר את ההיסטוריה, יצאו עם תערוכות, לא סתם יצאו למלחמה, אלא כל יציאה למלחמה יכולה מדובר בחצוצרות ובדגלים ובשמחה גדולה, כאילו יוצאים לקראת איזושהי חתונה או משהו כזה. אחר כך, כשהמלחמה הזאת נמשכה והיא קטלה יותר מאחר, אולי המלחמה שקטלה הכי הרבה אנשים, אני קבל אותה במספר, אבל מה? מישהו יודע, סיפור של מיליונים. אז דעת לאט השתנו על חי הרוח. בשביל נכון, המאמר הזה של הרב בגלל זה דיון כמעט שזה דברים שאחר כך הוא חזר בהם, הוא שינה את הדברים שהוא כתב בהמשך המלחמה, מתבררים שונים. בכל אופן, המאמר הזה המלחמה שיש כאלה שעוד נהגים להשתמש בו עד היום, שמדבר בכיוונים כאלה. אני רוצה שנכנת את הדברים באובייקטיביות, אתה תדגיש את כל אחד, לא יודע אם כל אחד, אבל לפחות הדעת שהיום רווחת היא ודאי לא כזאת. ודאי שהמלחמה מגלה תופעות, מעלה, ככה מהתשתית אמוציות, רגשות, הכרות, שאינם דברים שלנו ביטוי, אינם נחשפים לשעת בדיוק, שעת שלא. אבל עד כדי לקדש את המלחמה או משהו כזה, במיוחד שהמלחמה היא לא תמיד בדיוק נראית רומנטית כמו שמציירים אותה בספרים. מכל מקום זה הטענה, שהטענה שלמעשה מבחינות מסוימות בעל העיקרים מקבל אותה, שלמעשה העולם הזה מבחינת עצמו הוא לא יכול להיות עולם של שלום. עצם הריבוי שיש בעולם מחייב קונפליקטים. וזה בעצם מה שכותב במשפטים הבאים. ולמה שהיו, כל הנמצאות השפלות הן מתעלות ומשתנות פנים. התכליות ההפכיות נמצאות בהן. כלומר, כיוון שכל הממצאים השחולים הם משתנים, הם מתקרים כיוון שהם מורכבים בהפכים, והשינוי בהתפעלות לא ירוק היא מצד ההפך, כי הדבר לא יתקרב מעצמו ולא מדומהו אלא מתקרבו. הן שיהיה ההפך בו בעצמו כמורכבים מן היסודות, שהיסודות שבהם הם מפתיעים זה לזה, כלומר, בין אם זה דבר שהוא מורכב מכמה וכמה אלמנטים, יסודות שמחוקים אחד לשני, או חוצה לו, בין אם זה הפכים שהם נמצאים בחוץ לאותו דבר, כמיים ואוויר של פשוטים, אבל כל אחד מתקרב לחברו שיתקרב אליו וכו' וכו'. ומזה הצד היו הנמצאים השפלים משתנים מיום אל יום, להיותם מורכבים מהפכים. אז שהיו בקדמונים, כאן הוא מסביר את המשפט היווני המפורסם של הרקליטוס, שעד שהיו מן הקדמונים, שהיה בקדמונים מי שחשב כי בסיבת ההשתנות הנמצא במורכבים אי אפשר לומר על שום דבר שהוא הדבר שהיה אתמול, כמו שאי אפשר לרמוז על מי הנהל הנגרים תמיד ולומר אלו המים הם אותם שהיו בכאן אתמול, כי אפשר שהמים של אתמול היו מתוקים והיום יהיו מרים או בעת הכל גובן על דרך משל להיותו בשינויים התמיד אפשר שישתנה מסגו היום נאמר שהיה אתמול ושרים מבטל משתנות לפי זה כי אני דוד משכות את הנזק וכו' ומדבר בו, לפי זה אין ראובן היום אותו שהיה אתמול, וכן לכל הדברים השפלים המורכבים להיות השינויים התמיד בהם, אי אפשר שימצא בהם טוב גמור. ואי אפשר שימצא טוב גמור, אלא בדבר הקיים. ולזה היו הנביאים והחסידים כאליהו, ורבי חנינא בן דוסא, וזולתם, מבזים טובות העולם הזה, להיותם משתנים. ואין בהם דבר קיים, ולא היו חוששים, אלא בדבר הרוחני המיועד לנפש, שהוא דבר קיים שאין השינוי נמצא בו. אם כן, התפיסה הזאת אומרת למעשה שהעולם הזה מעצם הגדרתו הוא עולם של השתנות מתמדת. כל כך למה? כיוון שהוא מורכב מריבוי, כן? הוא איננו אחד, יש בו אלמנטים שונים, בין אם כל דבר הוא מורכב מיסודות שונים, ובין אם היסודות הם נמצאים מחוץ לו, והיסודות הללו, כפי שהוא גם מדגיש בהמשך, שהם מצויים בזיקה הדדית, ולא שכל אחד שרוי לו במגדל השן של עצמו, אלא כל אחד ואחד נמצא, העולם, האלמנטים השונים שרויים בזיקה הדדית. כל דבר יש לו את הכוח, או את הרצון להפעיל או להבליט את עצמיותו לפרפיות, הדוגמה שמלי בהמשך עם הדוגמות הפשוטות, הפשטניות של חום וקור וכו' וכו'. כלומר, עצם ההתגוונות של העולם והעובדה שהאלמנטים השנים, הפנים השנים נמצאים לזיקה הלבי, זה עצמו יוצר מצב גם של קונפליקט מתמיד וגם של השתנות מתמדת. העולם, עצם הגדרתו, הוא עולם שכל הזמן הוא משתנה. הוא חסר יציבות, הוא, כפי שנראה להם, שאדם חסר הרמוניה וחסר שלום. אבל הדבר הזה, וזאת היא גם נקודה מאוד אופיינית לראשונים, הדבר הזה גורם לאותם חסידים שמזכיר כאן, אליהו ורבי חנינא בן דוסא, לבזות את העולם, לסלוד מהעולם. העולם הזה, הוא אין בו דבר קיים. וכאן גם כן ישנה תובנה מאוד אופיינית לראשונים. למה באמת החסידים הללו בורחים מהעולם הזה? החסידים, הנביאים הללו בורחים מהעולם הזה משום חוסר היציבות שיש בו, משום ההשתנות שיש בו. יש כאן נקודה שצריך להבין אותה עוד לעומק שלה, אבל היא מאוד חשובה. הם לא יכולים, השאיפה להגיע בכלל איזשהו מצב של, הייתי אומר, של קיום. הוא אפילו משתמש גם כאן ובהמשך עוד יותר, דבר קיים. כלומר, הרצון, הייתי אומר, השאיפה של האדם בכלל, אולי של העולם, של הבריאה, להגיע לכלל הוויה. להגיע לכלל מצב שבו אתה נמצא, שאתה בר הוויה. אולי, אני אסביר קצת מה אני מתכוון שיש שאיפה להגיע להוויה. השולחן נמצא, כן? אבל כשאנחנו מדברים על המציאות הפנימית שלנו, אז לא כל אחד נמצא, ודאי שהוא לא נמצא באותו אופן עצמו. כל אחד מאיתנו כאן שישנם מצבים שהוא נמצא יותר, שהוא חי יותר, שהוא חש יותר, שיש לו מודעות יותר בהירה, שהוא יותר בר הוויה. ישנם מצבים שבעצם גם הקיום הוא מתדלדל והולך. כלומר, להימצא או לא להימצא, להיות בהוויה או לא להיות בהוויה, זה לא שאלה של כן או לא, אלא זה יותר דומה, הייתי אומר, לאור וחושך. זה יכול להיות יותר אור, יכול להיות פחות אור. ההוויה עצמה יכולה להיות מאוד צפופה, מאוד הווייתית, מאוד קיימת, היא יכולה להיות להידלדל, להתאחר, להרגיש אדם חש במקרים כאלה, שהקיום שלו קיום מוחצן, הוא קיום רתקני, הוא חסר קיום. והשאיפה של האדם היא באמת שאיפה להוויה. השאיפה של האדם להגיע לכלל איזשהו מצב יציב, מוצר, שלם, קיים וכו' וכו'. והנה, אומר רבנו, אומר בעל העיקרים, העולם הזה לא יכול לספק את הסחורה הזאת. למה? משום שהעולם הזה מעצם הגדרתו, עולם משתנה, עולם לא יציב, ההשתנות, אני רוצה שתבינו, ההשתנות לפי הגדרות הללו, וזה גם כן מזכיר הגדרות מודרניות, איננה דבר חיצוני לעולם. כלומר, זה לא שאני קיים ועכשיו גם עוברים עליי שינויים, אלא לפי ההגדרה הזאת, השינוי הוא עצם ההגדרה האונתולוגית שלי, הוא הווייתי. הזמן מבחינה זאת, הזמניות היא איננה מרכיב חיצוני, אלא הזמניות היא המגדירה את אופן ההוויה של המציאות בכלל או של האדם בעולם הזה. אבל הדבר הזה עצמו גורם לאותם חסידים, או הייתי אומר במובן מסוים בכלל, לאדם שיש לו נפש דתית, לסלוד מהעולם. משום, השאיפה של האדם להגיע לכלל איזושהי מציאות, לכלל הוויה, לכלל שלמות, לכלל איזושהי אומר אפילו איזושהי מוחלטיות, הכיסופים של האדם להוויה, הכיסופים הללו עצמם, הם אינם יכולים לבוא לכלל סיפוק בעולם. עצם ההגדרה של העולם, העולם משתנה בעל שינוי מתמיד, וזה כבר כאמור הופך להיות ההגדרה עצמה של של העולם, של המבנה של העולם, היא גורמת לאותם חסידים לסלוד מהעולם. בעולם הזה אתה לא יכול, כל מה שתעשה בעולם הזה הוא בהכרח לוקה, יש בו איזשהו פגם יסודי. מבחינת הישות, מבחינת הווייתו, הוא למעשה פגום, חסר הוויה שלמה. משום שהטוב הגמור, ההוויה השלמה מוגדרת כאותה הוויה סטטית, העולם הזה, כפי שהוא מזכיר כאן, בעצם הגדרתו, הוא עולם חסר, הוא עולם פגום, ולכן החסיד סולד מהעולם, בורח ובורח מהעולם. כנגד זה, או אגב, זה מאוד מזכיר, שוב, דברים מודרניים, כן? הדוגמה הבולטת לך היא באמת התפיסה האקסיסטנציאליסטית, שמגדירה את האדם לפחות כישות שחורגת מעצמה. הם בעצם אומרים מין דבר כזה, מה שמגדיר את קיומי הוא לא מה שאני כרגע, אלא משהו שבעצם לא נמצא. כמו שאמר סרטר, זה פרקתי מספרת מבדי המשפט שלו, זאת חוויה שהיא קיימת במה שאיננה, כך הוא הגדיר את זה. ההוויה שקיימת במה שהיא איננה, והיא איננה מה שהיא קיימת. לא זוכר להגיד את המשפט, אבל אני יכול לומר שבעצם לעולם זה אצלו, כפי שאמרתי, זה לא עניין מקרי, אלא אצלו זה לא יכול להיות אחרת. אני אף פעם לא קיים בהווה. כל מה שהייתי אומר מקיים אותי בהווה, זה משהו שהוא מחוצה לי, שעדיין לא קיים. אני תמיד נמצא באיזה מצב של חיסרון, שאני שואף למלא אותו. באיזשהו עתיד שעדיין לא התממש, והעתיד הזה הוא זה שמגדיר אצלי את ההווה. זה אצלו ההגדרה של המציאות האנושית בכלל. ולכן, גם הוא טוען שהמציאות האנושית היא למעשה פגומה מעצם הגדרתה. כלומר, אתה אף פעם לא יכול להיות נמצא באיזשהו מצב של שלימות. אף פעם לא יכול להיות להיות באיזה מצב שאתה לגמרי שלם עם עצמך, אתה לגמרי הרמון עם עצמך. החריגה הזאת של האדם, אם תמיד קיים, איך אני מגדיר את קיומי בהווה? קיומי בהווה הוא לקראת משהו שעדיין לא קיים. זה איזה מין חיסרון מתאים או שוקה מתאים. וזה מי מציאותי, אני לא יכול להיות אחר. ברגע שאני אהיה אחר, אז בעצם באותו רגע אני אתאפס, אני אפסיק להיות קיים. מה שמקיים אותי גורם לי לקום בבוקר, גורם לי להרגיש, לחוש, לשאוף, לקבל איזושהי משמעות, זאת אותה חריגה, אותו חשלף שיש לי מחוץ לעצמי. ולכן, באותה, הייתי אומר, בנשימה אחת עם בעל העיקרים, המסקנות הן כמובן של שונות לחלוטין, אבל העולם הזה כחיסרון. זה בעצם המובן של הדברים, שהוא יוצר מועקה מתמדת, וזאת היא הסיבה שאותם חסידים, כגיאו ורבי חנינא בן זוסרא, הם מבזים תורות העולם הזה, להיותם משתנים. כיוון שהעולם הזה הוא משתנה ואין בו דבר קיים, לכן הם רוצים לברוח מהעולם. העולם הוא לנסות להגיע לפעד סיפוק בעולם, זה כמו לשתות מים מלוכים. ככל שאתה שותה יותר, אתה נהיה צמא יותר. כנגד הדבר הזה, עוד נקודה נוספת, מופיע הרוחני. הרוחני מוגדר כאותו מצב שאין השינוי נמצא בו. אני לא אריך גם בנקודה הזאת, אבל הרוחני, פירושו של דבר, קיום עצמי או קיום פנימי. מה אני מתכוון לומר? בניגוד למצב של העולם הזה, שהוא מוגדר כדבר שלמעשה קיומו הוא מחוץ על עצמו, או קיומו כחיסרון והשתנות מתמדת, הרי למעשה, נאמר, המושג של רוחני או פנימי, פירושו של דבר, קיום עצמי, אני אולי אעשה להמחיש את זה, אותו מצב שבו האדם לא, המשמעות של הדברים, הקיום של הדברים, ההבנה שלהם לא נמצא מתוך השוואה לדבר אחר, אלא אולי ננסח את זה ככה, פנימיות פירושה, אותו דבר שאתה חש אותו רק באותו זמן שאתה חש אותו. נחמן אמר, היום אם בקולו תשמעו, מה פירוש היום אם בקולו תשמעו? זה תמיד דבר שקיים בהווה. זה איזשהו, כמו אהבה גדולה שתופסת את האדם. היא התרחשות, שכל המובן שלה והקיום שלה הוא דווקא בגיותה נמצאת. ברגע שהיא עוברת, היא כבר לא קיימת, כן? אתה ידעת כי השמו אלוקים. זה דבר שאדם יכול לדעת אותו מעצמו ורק מתוך עצמו ובמושור של עצמו לחלוטין. אין לו בעצם במובן הזה איזשהו מובן חיצוני. כל המובן שלו הוא פנימי לחלוטין. הפנימיות פירושה זה אותו דבר שאף פעם לא ניתן לרדוקציה לאיזה אובייקט, לאיזה משהו חיצוני, להפוך אותו למושא. זה דבר שאתה חי אותו, ובזה שאתה חי אותו הוא קיים. אם ברגע שאתה מפסיק לחיות אותו, אז הוא מפסיק להיות קיים. אתה לא יכול להפוך אותו לא לנוסחה פילוסופית, הוא איננו איזשהו דבר, הוא לא משהו, אלא הוא למעשה אותו קיום עצמי, כן? או כמו שהחסידים דיברו ביחס לתפילה, כן? התפילה, העמידה לפני השם, היא דבר שאתה מתפלל כרגע. האדמו"ר מקוצק, רבי מקוצק אמר שמי שמתפלל היום בגלל שהתפלל אתמול, אז לא זוכר מה התבטא עכשיו טוב איננו. התפילה היא עולם דבר שקיים בהווה. היא אותה זיקה, אותו, לא יודע איך לומר, איך להגיד את זה, אתה יכול כרגע להתפלל, אבל אם אתה מנסה להתפלל בגלל כל מיני מחשבות שחשבת לחזור לחוויה, לנסות לשחזר את החוויה, זה כבר לא. זאת פנימיות. פנימיות, רוחניות, היא למעשה גם מקביל למושג של אחדות. זה דבר שהוא עצמי, הוביל לחלוטין וכולי וכולי. אלה שני הכתבים של העולם. וכאן יש להעריך יותר, אבל בתפיסה של הראשונים, החומר מציין את המוחצנות, את האובייקטיביות, את אותו דבר שמבחוץ. והחומר כמשהו סופי, כמשהו שכריגוי וכולי וכולי, הוא מעצם הגדרתו חסר סיפוק, הוא חסרון מתמיד. נזכר במשל שהרמב"ם מביא ביחס החומר, המשל המפורסם של הרמב"ם, הרמב"ם רוצה להביא עוד כמה פסוקים במשלי שמדברים על האישה הזונה, אז הוא מדבר עליהם, אומר שהמשל הוא החומר. כלומר, זה מין ריצה מתמדת, אבל שאף פעם היא לא יכולה לעצר, משום שמעצם ההגדרה שלה היא לא יכולה להגיע בכלל איזשהו סיפוק או משהו כזה. לעומת זאת, הרוחניות מוגדרת כאותה הוויה שנמצאת או שרויה בעצמה.
אגב, מי שרוצה לשאול, להעיר, אז בבקשה. אני כאן מעדיף אולי בצורה כזאת. אלה הם שני הכתבים שאצל הראשונים מוגדרים כחומר מצד אחד וכמיוחד להיות מצד שני. הנביאים החסידים הם פורשים מהעולם, משום שהעולם מעצם הגדרתו, מעצם הווייתו, מעצם מציאותו, מעיק עליהם. והיו בוחרים לסבול הצער בעולם הזה להשיג אותו טענו, כן, בבקשה.
יכול להיות שזה שהם פורשים מן העולם הזה מכיוון שהם ראו את האידיאל בסטטיות ולא כמו שהאחרונים ראו, החסידים ראו את האידיאל דווקא בהתגלות?
אני חושב ודאי שיש קשר בין הדברים, כלומר יש קשר בין הרצון להגיע לכלל שלמות מוחלטת, שלמות ששום דבר לא יכול להעיב עליה, היא איננה שרויה בשום מתח, אין עליה שום איום שאין היום אחד היא תתפוגג ותיעלם, לבין הרצון לברוח מהעולם. העולם לא יכול לתת את הביטחון מהסוג הזה, משום שכל דבר שבעולם הוא תמיד, מה אתה יודע, מחר יקחו את זה ממך או משהו כזה. בעצם המחשבה הזאת שמחר, עצם העובדה או המחשבה שמחר יקחו את זה ממך, העובדה הזאת עצמה היא כבר גורמת שכבר עכשיו אתה תהיה עצבני. וכבר עכשיו אתה לא תוכל לשמוח במה שיש לך. זאת אומרת, יש כאן פגם, כפי שאמרתי, מהותי, מה?
איך הם יכולים להגיד שברוחניות זה
אחר? הרוחניות מהגדרתה היא ראשית כל ויתור מוחלט, ויתור טוטלי. מה שיכול להכניס את האדם למצב של רוחניות, רוחניות כאן זה לא במובן החומרי, כלומר כל שאדם יודע הרבה או משהו כזה. רוחניות פירושה הנכונות בעצם לוותר על הכל ולהיות שרוי בתוך אותה הוויה עצמית. עכשיו, נכון שלפעמים הרוחניות עצמה היא הופכת להיות חומריות, ואז אותם דברים שפועלים ביחס לחומריות הם נכונים גם ביחס לרוחניות. אין בדבר הזה צלצילה של ספק, כלומר לפעמים הרוחניות היא חומריות, היא סופר חומריות, עוד כדי כך חומרי שגם כסף אפילו זה לא מספיק לו, הוא מחפש תענוגות יותר נשגבים מאשר כסף. אבל אז כמובן אותו פגם שהראשונים תיארו כאן ביחס לחומריות הוא נכון גם ביחס לרוחניות. מצד אחד, גם כאן, או אצל חלק מהראשונים, כמו רבנו בכי, חובת הלבבות, זה ודאי ככה, אבל אפילו הכוזרי, שהוא נחשב נאמר כאופטימי וכמחייל של העולם הזה, אז גם הוא בתחילת המאמר השלישי, הוא בעצם אומר שהשאיפה האמיתית, העמוקה של הנביאים, דווקא שאיפה לפרישות טוטלית, למוות, כפי שהוא אומר שם, הם רוצים להידבק בקדוש ברוך הוא. אבל ההבדל הוא במסקנות, או האם באמת הצד הזה נכון, מותר או משהו כזה, או שהקדוש ברוך הוא, וכאן ישנם כמובן דעות ונוסחאות שונות, אבל כל מה שהתורה מלמדת אותנו, שגם אם יש לנו איזשהם כיסופים לפרישות או משהו כזה, עדיין אנחנו צריכים לפעול בעולם ולתקן את העולם ולהביא גם את העולם לכלל שלמות. אבל יש כמובן לדבר הזה שיטות וגישות ומסחרות שונות. גם אם אנחנו באים ואומרים שישנה שאיפה לפרישות ושהעולם הזה אולי פגום באיזשהו אופן, אולי אפילו באופן מהותי וכו', עדיין המסקנה המתבקשת או המסקנה שלכן צריך לפרוש מהעולם, להזניח את העולם וכו', איננה הכרחית. ובנקודה הזאת התורה מלמדת אותנו דווקא לפעול בעולם. כמובן שהתשובה הזאת היא תשובה כללית, משום שיש כאן באמת דברים יותר מתאים, מה בעצם המחקרה שיש כאן. הנקודה הבאה שהוא מדבר עליה, שמעלה אותה, שגם כן, אמר, יש בפרק הזה ככה כמה יסודות, שכל אחד מהם בעצם פתח למשהו הרבה יותר רחב, אבל המטרה שלי, כמו שאמרתי, להגיע לשלום,
אותה בהמשך, ונעבור על הדברים בקיצור. זה פתח ממש לימים יותר עמוקים, שחלקם אחת כבר התקדמו גם בחסידות, ונמצאים גם בחבלה. גם הנקודה הבאה היא נקודה מהותית. ולזה יורן הגיעי והחסידים כגאו ורבות המילה בגרסה וזולתם מבזים טובות העולם הזה, להיותם משתנים, ואין להם דבר קיים, ולא היו חוששים אלא בדבר הרוחני המיועד לנפש, שהוא דבר קיים, שאלה שינויים יוצר בו. היו בוחרים לסבול הצער בעולם הזה, להשיג אותו תענוג, להיותם יודעים, כאן כבר נוספת, שדרך התענוג להימצא אחר הצער, כמו שהוא מדרך ההפכים, להימצא האחד בסוף חברו, כי ההוויה לא תימצא כמחר ההפסד, וההפסד כמחר ההוויה. וכן לא תבוא שמחת עם אחר המצבות, וכן המעלה לא תבוא עם אחר השיתוף. ולזה נמצא כי כשהיו ישראל ומצרים בתכלית הבריאות והשיתוף, אז השקיע להם השם יתברך צורת הכתוב בצבא כבוד. הכתוב, ראו ראיתי את הרבה מה שאתה מצרים וגומר, ואומר, העלה אתכם או אני מצרים וגומר, וזה הדרך הטבע, טבע הבריאה, שתימצא אחר ההפסד שלו, תימצא הבריאה והכוח, אחר ההפסד בצורת הביצה, ולא צמיחת הזרוע, רק אחר ההפסד צורת הגרעין. לכן לא תימצא ישועה והצלחת תאומה, רק אחר היה תאומה ותגיד השפלות אדומה אל ההפסד. וזה שאמר הכתוב, כי כארץ תרסי צמחה, רוצה לומר אחר ההפסד מתפסד צורת הגרעין וכולי וכולי. לכן המנוחד עוד תבוא עם אחר היגיעה. אמר החכם, כאן יש ביטוי מאוד יפה, לא יודע אם זה החכם הזה, אבל בכל זאת לא היה חכם. בקשת המנוחה, במנוחה תאבד המנוחה ותוריש היגיעה. זה מה שנאמר ביששכר, והיה מנוחת איתו את ארץ מנעמה, ויד שכמו לסבול ודומה. אני רוצה לומר, לפי שהיה ישכר חוסף, המנוחה והתענוג, ורק ארץ טובה להתענג בו, נתה שכמו לסבול, כלומר שהיה להגיע תלמיד, כדי שיסתכר ויהיה לו ממון שיוכל לברך אחר כך, כדי שיוכל להתענג גם כן, וכך לעשות לעבודה, והיה יותר נמאס, וזה ראי למאס עובד. היה מנוחת איתו, חרשות חבלי זה על הרבה. מה הכוונה של הדברים? אולי נתחיל לך, יש שבות יפה של לפני כבון עם הפשיסה, ממש על אותו עניין, והרב הלכת איתו בעת שכמו נסבול, הוא אומר שמי שרוצה מנוחה, אז צריך להטות שכמו נסבול. מה הכוונה? הכוונה היא, שזה ממש שייך לכאן, מי שהרעיון של בעל התקדים קצת שונה. הכוונה היא כזאת, מי שכל הזמן רוצה מנוחה, למשל, אני יושב לכתוב משהו, יושב בסדר, אני רוצה להגיע לכל מצב אידיאלי, שיהיה שקט, ואז לא יפריע לי, והאוזן לא תגרד לי, והחבר לא יעצבן אותי. אז כל הרצון הזה להגיע למנוחה, כידוע, רק גורם תוצאות הפוכות, אז אני לאט לאט מתעצבן יותר ויותר, ואז אני ודאי להגיע למנוחה, ואם הפרון לא יהיה בדיוק במקום, אז זה לגמרי יוציא אותי מנוחות וכו' וכו'. אדם שיש לו שאיפה למנוחה, אומר לך שאיפה אברהם מפשיסטה, הוא צריך לתת שכמו לסבוט, כלומר להיות מוכן לא להיות במצב של מנוחה, להיות מוכן גם לסבוט. משום שמי שכל הזמן שואף להגיע למצב בעולם הזה לפחות, למצב אידיאלי, למצב הכל ברור ומסודר, אין שום בעיה, אין שום רעש, שום דבר לא מאיר ככה עליו וכן הלאה וכן הלאה, זה עצמו, השאיפה הזאת להגיע לאותה מנוחה היא בדיוק חוסר המנוחה הטוטלי. ולכן מי שרוצה, כן, הנקודה הזאת של סוף הבן שיש לך הרבה יותר עמוקה, הוא בעצם אומר שאתה יכול להגיע למצב של מנוחה גם בתוך היגיעה עצמה. בתנאי שתהיה מנוחה מוכן לקבל את היגיעה. אבל זה כבר חורג מהנוסחה של בעל העיקרי. כלומר, הנוסחה הזאת של שמחה בוא נפשיס לך בעומק שלה, היא כבר באמת הופכת להיות תפיסה חסידית, שבעצם אומרת שאתה יכול בתוך התנועה של העולם, או התנועה עצמה של העולם מעצמה יכולה להיות מצב של מנוחה, בתנאי שאתה תהיה מוכן לקבל אותה. מבחינה פסיכולוגית הפשוטה זה אומר שאם אתה כל הזמן רוצה שיהיה שקט, אז זה בדיוק הרעש הכי גדול. ולכן צריך להיות שלא אכפת לך, או שתהיה מוכן שיהיה רעש, ואז אתה תהיה יכול להיות שרוי באותו שקט. בהקשר שלנו, אז זה בעצם המאמר של החכם. בקשת המנוחה, זה ביטוי מאוד יפה, אז מאוד קטן. בקשת המנוחה במנוחה, אם אתה כל הזמן שואף להגיע למצב של מנוחה, זה בעצם בצד מסוים אפשר לומר, זה הזיוף של העולם. כלומר, כל הזמן האדם עובד בשביל להגיע למצב של מנוחה. עושה כסף, יגיע קשה, קונה לו בית וכו' וכו', כדי להגיע אי פעם למנוחה. אבל זה בדיוק הדבר שגורם לו לאבד את המנוחה ולהוריש את הנגיעה.
מה? אני חושב שאתה יגיד אם כן מציע, משהו יוצא נגד בבקשת המנוחה בלי לסבול כל זה, אבל אני חושב שאתה יודע לרגע, אני חושב שאתה יודע שהוא מתאר.
אבל אני חושב שיש הבדל בצורת ההצגה, אולי אני אמר את זה, בצורת ההצגה של בעל הכלים, בצורת ההצגה של... יכול להיות שהשורה האחרונה, כלומר, ההצלחה הממשית היא דומה, אבל הוא בונה את זה על משהו אחר. הוא אומר, הוא בונה את זה על, על מצב כזה, שהוא גם כן נקודה מאוד מעניינת, הוא אומר שכל דבר הוא נבנה דרך תפקו. זאת אומרת, כמו שהוא אומר, אם אתה עובד קשה, אז אחר כך אתה תוכל... איך הוא אמר? השמחה באה אחר היצבון, המעלה באה אחרי השפלות, התענוג נמצא אחר הצער, כמו שלימדו בחב"ד, תענוג תמידי אינו תענוג. כלומר, אדם שהוא כל הזמן, כן, אנחנו יודעים, כל אחד מאיתנו, ביום האחרון אחרי שבוע, ביום הראשון שהשתחררנו מהצבא, היינו שומעים באיזה כחות אני מדבר על עצמי, באוטומיה, כן? ילתי ברחוב, הסתכלתי על האנשים, והעולם כל כך היה יפה, וחבר וכו'. אבל יום אחר כך כבר הצבעים השתנו, העולם חזר לאפרוריות שלו, כן? תענוג תמידי אינו תענוג, כך נגדו בחב"ד. המסקנה החב"דית הייתה, שבאמת, כפי שאמרתי מקודם, הם חול חי אל חי. בעל העיקרית לא אומר כך, אבל באמת מדבר על מצב נצחי. זה המצב של העולם הבא, הוא מצב של מנוחה, של עושר. זה שני סוגים של עושר, הייתי אומר. יש את הסוג של העושר, של ההרמוניה, של, כן, של השקט, של השבה, של אם נדבר במונחים חומריים, של לשבת על כיסא נוח, על הדשא הירוק, לראות את הילדים משחקים וכו' וכו'. זה מצב שהוא באמת מצב מאוד מורכב. יחד עם זה, גם להגיע לתענוג הזה, צריך את הצער הקודם. למה? משום שכל דבר הוא קיים דווקא דרך חלקו. הנקודה הזו, שגם כן פותחה אחר כך בחב"ד ובחסידות, היא למעשה מלמדת שבשביל להגיע לעולם הבא, או בשביל להגיע להוויה של העולם הבא, צריך קודם את העולם הזה. זאת אומרת, באיזשהו אופן, גם השלמות הנצחית, וגם אם היא נצחית, היא צריכה להכליל בתוכה את אותו מצב של חוסר שלמות, את הצער הקודם. יש כאן, הייתי אומר, השלמות היא מין סינתזה של חוסר השלמות. היא ודאי מוגדרת כמצב סטטי, אבל בסופו של חשבון, בלי המצב הקודם, המצב, רק אני אסיים, בלי המצב הקודם של הצער, אז לא נגיע גם למצב של השלמות, או למצב של התענוג, או למצב של המנוחה. המשל הוא פשוט, אני עבדתי קשה, ואחר כך אני יכול לנוח, יש לי סיפור. אבל אם לא עבדתי לפני כן קשה, אם לא הצטערתי, אם לא הייתי אכבר שרוי דרך מצב, כלומר, התודעה האנושית, כיוון שהיא בנויה דרך הפכים, אז ממילא יכולה להכיר את הטוב רק דרך חסרונות. אם היה רק טוב, אדם שנולד ישר לתוך הטוב, שבראש הוא קיבל את הכל על מגש של כסף, אז הוא גם לא מרגיש שמחה ותענוג במה שיש לו. כדי באמת להרגיש שמחה ותענוג במה שיש לו, צריך היה להיות שרוי במצוקה, ואז אחרי שאותה מצוקה מתבלט, אז יש לו את השמחה ואת התענוג. זה בעצם היחס בין העולם הזה לבין העולם הבא. צריך להיות העולם הזה, כדי שאנחנו נהיה שרויים באותו מצב של הייתי אומר שניות, פירוט, חוסר אחדות, שיהיה לנו את אותו אני של העולם הזה, האני של העולם הזה, ברגע שהוא יגיע לכלל שלמותו בעולם הבא, אז הוא יתקלב בשלמות של העולם הבא. אבל השלמות הזאת של העולם הבא היא בעצם כוללת בתוכה, אם משתמשנו במונחים מודרניים, באופן סינתטי את המציאות הקודמת. כן? כמו במשל שאנחנו אמרנו, העושר בא רק אחרי שנות המצוקה והעבודה הקשה. ככה גם השלמות של העולם הבא, אותו מצב של אין בו בעצם השתנות, כדי שהוא יהיה באמת מצב של עושר, אז צריך שיהיו בו, נאמר, את הזיכרונות של העולם הזה. הזיכרונות של העולם הזה, אם הם נכללים לתוך העולם הבא, הם יכולים להביא לאותו עושר מושלם, וזה באמת היחס בין העולם הזה לבין העולם הבא. לכן אותם חסידים, הם היו בוחרים לסבול את הצער בעולם הזה, כדי להשיג את התענוג של העולם הבא, שהוא כמות תענוג נצחי, אבל הוא מכליל בתוכו את התענוג של העולם הזה. אז זה אגב רעיון מאוד יסודי אצל אדמור הזקן בחבר, שאומר מצווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה לתחתונים. הקדוש ברוך הוא רצה שהמציאות האינסופית תהיה גם למטה, במציאות הפעודה של העולם הזה, אבל לשם כך היה צריך להיות איזשהו תהליך של היפרדות של העולם מההוויה האלוקית, שהיא עומדת בפני עצמה, ורק אחרי שהיא עמדה בפני עצמה והיא חוזרת למקורה, היא חוזרת לשורשה אינסופית, רק אז היא תגיע לאותה שלמות שהייתי אומר, הסופי נכלל בתוך האינסוף עצמו, אבל מצד שני עדיין איננו מאבד את קיומו כסופי. זה באופן מאוד סכמטי הדברים של אדמור הזקן חוזר עליהם, וגם כאן אני חושב שאחד המקורות או הגרעינים שלהם זה נמצא כאן בנקודה הזאת שהוא מדבר על כך שאין דרך התענוג דווקא להימצא אחר הצער, ולכן אותם חסידים מקבלים את הצער של העולם הזה. ההבדל בין רב שמחה בונים שיסחה לבעל היקרים הוא בכל זאת רב שמחה בונים שיסחה אומר שבעולם הזה עצמו, בתוך הצער של העולם הזה עצמו, אתה יכול להגיע למנוחה, אתה יכול להגיע לשלמות. הוא מדבר על מצב כזאת החסידות, שלמעשה אתה יכול להפוך את העולם הזה עצמו, לא כאמצעי, אלא אם תקבל את העולם הזה עצמו, אז העולם הזה עצמו יכול להיות, אין סתירה בין השינוי והפעילות ואפילו החרדות של העולם הזה לבין התענוג הגבוה. ועוד שבעל העיקרים מדבר על משהו אחר, הוא מדבר על שני שלבים, הוא מדבר על הצער של העולם הזה, כדי שאחר כך הוא יבוא לעולם הבא. בבקשה.
יכול להיות דבר שבאמת הגישה הזאת, בדבר הבא היא גישה שאופיינית במציאות של אנשים בגלות, כלומר, אנשים שהיו חייבים במצב כזה שהם היו חייבים לומר, כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה הכרחי כדי להגיע למצב יותר טוב, אבל אולי 1500 שנה לפני כן, כלומר, במציאות של ארץ ישראל, אז זו לא הייתה תפיסה הכרחית של לעבור משהו רק כדי להגיע לטוב. אני נמצא עכשיו בטוב בארץ ישראל, ואיזה מציאות היא מקודש, וככה אני יכול להישאר, לא צריך לעבור איזשהו שלב של ישראל.
טוב, אז זה כבר זורק אותנו לתחום אחר, יכול להיות. בכלל, הגישה לעולם הזה, האם זו גישה לא ציונית, נאמר ככה. אם אתה רוצה להעביר את זה לתחום או לעולם קצת שונה. אני מסכים איתך, יחד עם זה דברים לא כל כך פשוטים. גם חז"ל לימדו אותנו שארץ ישראל נקנית על ידי ייסורים. נוסף לכך, יש כאן משהו שהוא מעבר לשאלה החברתית או הלאומית, זו גם שאלה אישית, של המציאות של האדם בעולם הזה. עכשיו, אני מסכים איתך שבדרך כלל, לפחות לגבי חלק הגון הציבור שלנו, מהחברה שלנו, לא חיים בתודעה כזאת. זאת אומרת, נאמר, ההוויה ארץ ישראלית היא תופסת את העולם הזה בצורה שונה. היא איננה תופסת את העולם הזה, לפחות לגבי... היא איננה תופסת את העולם הזה כמחקה, כניגוד לרוחניות וכו'. כל הדברים שמלמדים אותנו, אולי סיסמאות מובן מסוים, זה די שונה. אני מוכן להסכים איתך, אבל שיודע, פעם דרשתי דרשה שלמה שהתקרה היא בעצם שיר גלותי, גם מבחינת המלודיה שלו, או כן, זה לא איזה הימנון רגיל, שבדרך כלל ההימנים של אומות העולם זה מרשים, לגמרי מלודי כאן מסוג אחר. התקרה זה משהו זה שיר גלותי, וגם מבחינת אופנוע, עוד לא עבדתי קרטנו, תקרא שנות 2000, ושיר של יהודי, אפילו נקודת התצפית שלו היא לא של יהודי שנמצא בארץ, אלא של יהודי שנמצא בחוץ לארץ, ויש לו כיסופים לאותה תקרא בת שנות 2000 וכו'. הדרשה הזאת היא נועדה לומר דבר אחד, ומוכן, השאלה שלך כמובן מגרה אותי לדרוש אותה מחדש, המחשבה שאנחנו צברים וכו', יהודי אגב לפי ממך, כי היא מחשבה לפי דעתי פסולה. אני חושב שחלק מהיהודי זה גם, א', אנחנו כבר מגאולה שלמה, וכל מזה, הגלות היא ממשיכה והולכת, וזה, אני חושב, חלק או מרכיב בהוויה ציונית היא הוויה גלותית. אם תמחוק את ההוויה הגלותית מההוויה הציונית, כפי שיש אנשים שמנסים לעשות את זה, אז בזה פגמת ראשית כל בהוויה הציונית עצמה. ולכן, גם מבחינה זאת, אני חושב ש... שוב, אני באמת רוצה לענות למדידה שלך, אני מסכים לך, היחס שלנו לעולם הוא יחס אחר, אבל עדיין ההרגשה הזאת של העולם הזה כעולם חסר שלמות, שאתה מזהה אותה עם הרגשה גלותית במישור החברתי וכו', היא ודאי, אני חושב, היא נכונה גם לגבינו. זאת אומרת, גם, אני לא אומר את זה רק כעניין הכרחי, אני אומר את זה אפילו כעניין אידיאלי. אני לא חושב שבאיזשהו מקום אנחנו כן צריכים להרגיש את עצמנו עדיין בגלות, זה נכון מהרבה בחינות, אבל אפילו מהבחינה הנפשית הפשוטה. עדיין העולם הזה לא הגיע לגאולתו, עדיין הוא רחוק משלמותו, גם במישור הלאומי וגם במישור האישי, ואולי שבמישור היותר אוניברסלי, משהו כזה. לכן אתה הרגשה, לא תגידים נושאים מה שאתה אומר, וזאת היא הסיבה ש... יותר עוסקים בכוזרים מאשר לחובת הרבות וכו' וכו', אבל יחד עם זה אני מאוד נגד למחשבה שהציונות היא בעצם אומרת חלק מהאופי הגלותי של היהודי צריך לשמר גם בארץ ישראל בצד מסוים, אני אומר בצד מסוים, לא גם בעצם, אבל צריך להיות ודאי מרכיב באישיות הציונית. טוב, זה ירק אגב, בבקשה. נשמע, אני חושב על
הקטרים. הדרך להגיע לשלמות, שהתקופה של השלמות זה רק עניין של הרגשה שאי אפשר להרגיש אותו בלי שלמות בשלב הקודם, אבל שבאמת בלתי אפשרי להגיע למצב של שלמות בלי השלב הקודם.
הדבר שהוא אומר במפורש שם לא הדבר פסיכולוגיות, זה לא הסיפור על הרבי והעז שצריכים להכניס קודם עז לבית ואחר כך להוציא אותה, אלא זאת הגדרה אונתולוגית. זאת אומרת, זה האופי של ההוויה השלמה. ההוויה השלמה היא צריכה להיות בה, כלומר, בשביל שהאדם הסופי יגיע לכלל איזושהי שלמות של עולם הבא, הוא צריך להיות בשלב מסוים סופי-סופי. ורק כשאותה סופיות נכללת או חוזרת עם תורה ושורשה, היא מגיעה לכלל אותה אין סופיות, אבל היא עדיין שומרת על הגרעין הסופי שלה במובן אין סופי. אני חוזר לדברים של אדמו"ר הזקן, בעצם אני אומר לכם נוסחאות בלי לנסות במשלים, אבל לא, לא בלי להגיע את עצם העניין עצמו. בבקשה.
זה דבר היתרים, אז אני משתמש בכאילו שהוא מגדיר את העולם הזה כשפל וזה, הוא מסביר למה. מגדיר את זה כעולם שעובד על הפכים. כן? ואז הוא אומר שכל העולם הזה בנו על הפכים, וכל הדברים השפלים בנו על הפכים. איך הוא פתאום עובד לזה שגם העולם, במקור בניגוד לעולם הרוחני. איך הוא פתאום עובר לזה שהעולם הרוחני הוא גם כן צריך לעבוד על הפכים? זאת אומרת, מה נקודת הקשר? למה שהתענות הרוחני, העילאי והנצחי יעבוד גם על הפכים כמו הדברים בעולם הזה? אבל לפני כמה שורות, הוא אמר שזה בדיוק ההבדל בין התענות והעילאי.
זאת שאלה נכונה. באמת בהמשך נראה הבחנה בין השלמות האלוקית האינסופית, שהיא ודאי לא בנויה על הפכים, לבין היכולת של האדם להיכלל בתוך אותה שלמות. כלומר, התודעה האנושית, אם נעשה את זה בצורה פשוטה, לא במונחים שלו, היא ודאי תודעה שבנויה על הפכים. זאת אומרת, נעשה את זה בצורה פשוטה. אם הכל היה צבוע באדום, אז גם האדום לא היה קיים. האדום איזשהו מקום מוגדר דרך העובדה שיש עוד צבע או משהו כזה. אני מוגדר דרך זה שיש אתר או שיש עולם שנמצא מולי. אבל אם הייתי רק אני, כלומר לא הייתה בתודעתי או מבחינה מושגית, לא היה דבר שמחוץ לי, אז לא היית יכול לדבר גם על אני. זה בעצם המובן של הסופיות של האדם. עכשיו, כיוון השלחת, זה חלק או זה מרכיב של התודעה האנושית. עכשיו, התודעה האנושית כתודעה אנושית היא לא יכולה כאילו להינלט מההגדרה הזאת. כעני, כסופי, זה מה שהיא, היא לא יכולה. ולכן קיומה פגום, משום שקיומה אף פעם איננו בעל שלמות עצמית. ותמיד, הראשונים תמיד הגיעו את השלמות כמו שאותר, כי זה לא שקורא סיפוק עצמו. אם למשל ניקח את הדוגמה של הרמב״ם בהקדמות, מהו הדבר היחידי שהוא בעל שלמות עצמית, זה גם איננה שלמות המידות. משום שגם שלמות המידות זה כבר דבר שקיים ביחס למשהו שהוא מחוץ עליה. עכשיו, מבחינה זאת, השלמות האנושית, אם אני פשוט באמת חורג מהמונחים שלו, אבל אני חושב שנוח להבין אותם בשפה מודרנית יותר, השלמות האנושית צריכה להכניל בתוכה
גם את הצד האנושי, שהוא ודאי צד סופי, ועם אותה הוויה של משהו שנמצא מחוצה לו, עם הצד האינסופי. לכן, מבחינה זאת, היא מוגדרת כסינתזה. הרוחניות מייצגת את אותו קוטב של אחדות פנימית, של מציאות עצמית, אבל מבחינות מסוימות, כי לא איראני האדם וחי. כלומר, להגיע לכלל אחדות אלוקית, אינסופית, בסופו של דבר, להפסיק להתקיים מבחינה אנושית. ולכן, המובן האנושי הוא מחייב, נאמר, את הסינתזה שבין שני הדברים חזר לעצמה.
מה שהוא אומר בעצם זה שגם התענוג הזה, התענוג הרוחני שאתה קורא לו, בעצם גם מהשפילות של העולם. יש בעיה שהוא מוגדר כהפכים, אז הוא גם, אז הוא טיפה יותר מעלה, אני לא יודע למה, כי הוא לא סיבה לזה שהוא יותר מעלה לפי. אבל הוא גם כן מוגדר כהפכים. אז אם הוא מוגדר כהפכים, אז ההגדרה שלו, מה מוגדר כהפכים? השפילות והרזויות בעולם הזה. לפי. כפי מה שהבנתי בנביאים והחסידים של אליהו ורבי חנינא, אז ההגיעה שלהם היה בעצם למות. כי בעולם הזה אין שלמות. לפי מה שאמרת על הרבי מפשיסטה, אני יודע, לא זוכר את השם, אז הוא אומר שגם בעולם הזה יש את התענוג הרוחני, בגלל שהכל מוגדר, אבל הוא אומר שלא.
כן, אבל אני אומר, השאלה היא שאלה נכונה. העולם הזה כל כולו מוגדר לפי הפכים. עכשיו, העולם הבא הוא למעשה, אמרתי, הוא לא, יש בו את הקוטב של האחדות, של האסופיות האלוקית. אבל האחדות, הייתי אומר את זה ככה, זה מין מצב שבו האסופיות היא מוכללת במצב אסופי.
עכשיו, למה
הוא צריך
להגיע לזה?
בעצם
לפי מה
שהוא אומר,
אין
לה קיום
של
העולם
הזה שום משמעות.
אני מסביר את זה, אני אנסה להסביר את זה. אני רוצה להגיד שהסברים שלי חורגים ממה שכתוב כאן. זאת אומרת, להסביר של תשתית, אני חושב שהיא מתרחשת, אבל כאן אני לא מוצא מי לחשבון לדבר הזה עצמו. יחד עם זה אני אומר שזה מה שכתוב, כלומר זאת היא, זה המובן של הדברים, במערכת של המונחים שלו, אני לא יודע אם הוא הגיע גם לשאלות הללו, אבל זה בוודאי מה שעומד כאן ברוסים של הדברים. להיות שרוי במצב של אחדות, זה בעצם לא להיות מבחינת, זה אומר, נאמר כמו שיש באותן תפיסות מזרחיות, למחוק את העניין, לא להיות אחדות. זה בעצם למות, כמו שאתה אומר. אבל מבחינה אנושית למות זה למות, כלומר לא להיות. מה שאני חושב, ככה אני מבין את מור הזקן, ככה אני מבין גם את הדברים כאן, המצב של השלמות אין פירושו לא להיות, אלא להיות במצב של לא להיות, אם נצליח את זה ככה. עכשיו, מה פירוש הדבר? אבל פירוש הדבר הזה שאותו אני עצמו, שאצלנו נתפס כמשהו מוחלט, כמשהו אבסולוטי, הוא עצמו למעשה הופך להיות חלק מהרצון האלוקי, מההוויה האלוקית וכו' וכו'. ואז אותו אני הוא לא נעלם, אבל הייתי אומר ניתן ממנו העוקץ. אותו עוקץ שגורם לו להיות סופי, הוא עצמו יכול להיות, המציאות האינסופית עצמה היא כל כך אינסופית, שבאינסופיותה יכולה לקיים גם את הסופי עצמו. זה נאמר הניסוח המשוכלל יותר של הדברים. מבחינה פסיכולוגית פשוטה, זה אומר שהוא לא בא לבטל את המציאות, אלא הוא בא, כמו שאמרתי, לסנטז אותה עם מציאות אינסופית. ככה אני מפרש את המשפטים הללו, יכול להיות שאם תתרקו אולי תבינו אותם אחרת, שהם סבלו את העמל בעולם הזה כדי להגיע לתענוג של העולם הבא. כל כך למה? משום שלא יכול להיות תענוג בלי עמל. עכשיו, זה מקבל את הנוסחה שבלי העמל אין תענוג, שתענוג תמידי איננו תענוג. אבל בסופו של חשבון, המצב איננו, נאמר כמו אצל אדמו"ר הזקן, של התחדשות מתמדת כדי שכל הזמן יהיה תענוג, אלא זה ממצב של עולם הזה מול עולם הבא. כשהעולם הבא, העולם הזה מוטמע לחלוטין בעולם הבא, אז הוא קיים, אבל בשביל שבאמת יהיה אותו עושר ותענוג של עולם הבא, צריך שיהיה לפני כן עולם הזה, צריך שאני אהיה אי פעם קיים כקיום נפרד, כדי שאוכל להיות קיים גם באינסוף, אבל אוכל להיות קיים באינסוף. אין פירושו של דבר, הייתי אומר, שבירת האגו או
או איזשהו טיפוס של האגו בעולם הבא או משהו כזה. ככה אני חושב צריך לחרש את הדברים הללו, לחפוף את העומק שלהם. גם בשביל לגלות את זה צריכים את העולם. אז אם ככה יש שני שביל לעולם. אני אומר, אפילו סתם נקפלתי למשפט שזרקת. גם בשביל זה צריך לחיות. אז אם ככה מצאת סיבה טובה גם לקיום בעולם הזה. אבל אני לא חושב שזו מסקנה מתחייבת. כלומר, המסקנה היא לא בעצם מאוס מעולם. זה יכול לומר טוב, אם ככה אין שום טעם, תחליט לקיום ו... יותר טוב למות במובן המוחלט. מה שאומר זה משהו אחר, הוא אומר נכון שבעולם הזה אנחנו שבועים בחוסר סיפוק מוחלט, אבל באיזשהו מקום, אם אני אעבוד קשה ואקבל את חוסר הסיפוק הזה בשביל העולם הבא, אז אומנם אני אגיע לאותו עולם הבא והעסק ישתלב. מה שאתה אומר זה אפשרות, אתה תראה את האפשרות היחידה. ובנו, ריאלבא מלמד כאן אפשרות אחרת, אני לא חושב שיכול לסתור אותה, לא מבחינה פילוסופית, לא מבחינה פסיכולוגית, אבל יש לא מבחינה תורנית של הדברים. טוב, אני רואה שכבר הגיע הזמן. טוב, אם ככה נעשה, למעשה את עיקרי הרעיונות למדנו, אולי תחזירו לי את הדפים כדי ששמור עליהם, ובפעם הבאה אני אמור את הקטע ושלא עושה את כל השיעור. אני רק מבקש שתביאו את נתיבות עולם השיעור.